שעליהם השכינה רוכבת והם שווים אל מעלת אבותם, הגאולה הגיעה. ואז נחשבו גאולים, ולכן ישלם הספר הזה, ספר שמות, בהשלימו עניין המשכן, ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד. הספר שמות, ספר הגלות והגאולה, מתאר בעצם את הגלות הפיזית ואת הגלות הפנימית מהמעלה שהשכינה שרויה עליהם. כאשר יורד ישראל שהופך להיקרא יעקב למצרים ומתגלה לו באותו גילוי במראות הלילה בפרשת ויגש, שרוח הקודש שהנבואה הולכת להיעלם ממנו עכשיו, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ומעכשיו, כך הרמב"ן מסביר שם, ומעכשיו אתה יורד מהבחינה הזו של שכינה השרויה איתך ממש לשכינה הגולה איתך למצרים, הרי שהגאולה היא לשוב אל המציאות שבה ישראל חוזרים להיות המרכבה לשכינה, בסוד אלוה עלי או עליהם. זה מתרחש במשכן. אנחנו נראה עוד מעט איך הגלות הזאת מתגלגלת דרך ספר שמות. הפסוקים שאליהם התכוון הרמב"ן, שהם הסיום של ספר שמות, הם הפסוקים החותמים את הספר במקור שש, חלקם הופיע פה: ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן, כך היה במדבר, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. רבי עובדיה ספורנו מוסיף לדברים החשובים האלה של הרמב"ן, שעוד רגע ניכנס עליהם, תוספת שאני מבקש לראות עוד לפני שניכנס לתוכן הדברים של הרמב"ן. מה שראינו עד כאן על פניו נראה פשוט. המשכן הוא השראת השכינה בישראל. ישראל יגאלו כאשר השכינה תשוב לשרות בתוכם תמיד, כבוד השם מלא את המשכן תמיד, ולכן ספר שמות הפותח בגלות ומסתיים בגאולה, מסתיים במשכן שמתאר את הגאולה הזו. אבל המשכן הזה של המדבר, אנחנו יודעים, הוא לא סוף הדרך. סוף הדרך זה מקדש אחר. מאיר הספורנו במקור שם: ובהעלות הענן, וכל כך הייתה שריית השכינה קבע במשכן, שלא היה מסתלק כלל משם עד שהיו ישראל צריכים לנסוע. וזה לא היה בשילו, ולא בבית ראשון, ולא בבית שני, לא במשכן שילו אצל שמואל, ולא בבית ראשון, ולא בבית שני. זכינו לכזאת השראת שכינה כפי שזכינו בדור המדבר במשכן. אבל יותר מזה, גם ממה שיתרחש במשכן, יהיה בבית שלישי, ייבנה ויקונן במהרה בימים. כי אומרו, ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. מה זה היותר מזה? וכפי שאני אמרתי, אני רוצה להגיע להבנה מסוימת באותה השראת שכינה גדולה בקצה המזלג שאנחנו יכולים להבין, מתוך דברי הספורנו שעושה כבר ביותר מזה. ואותה השראת שכינה שתהיה לעתיד לבוא בבית שלישי. הספורנו עצמו מסביר את השראת השכינה בפרשת בחוקותיי על הפסוקים שמופיעים במקור 8, הם הפסוקים שנמצאים בתוך הפרשה שמדברת על ההבטחה של העתיד. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. ואז מופיע הביטויים הבאים. זה חשוב מאוד להבנת מושג המשכן. פה לא מדובר עכשיו לא על בית ראשון ולא על בית שני, ובוודאי לא על המשכן של המדבר, אלא על אותה מציאות עולמית שבה השבתי חיה רעה מן הארץ. אותה מציאות שבה ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרית. אותה מציאות מיוחלת, עתידית, מה יקרה אז מבחינת משכן? אני חושב שדווקא אם נלך משם, נוכל להבין את מושג השראת השכינה שמתגלה במשך ההיסטוריה, כפי שספורנו אמר, בכל מיני דרגות. בדרגה גבוהה מאוד במשכן של המדבר, בדרגות פחות גבוהות בבית ראשון ובבית שני, אבל בצורה האידיאלית, הגדולה, המקורית, במשכן הזה שמתואר בבנתתי משכני בפרשת בחוקותה. אז זאת הלשון. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כי אז ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. ואני ברשותכם מוסיף עוד פסוק אחד שבצילום פה לא מופיע, הוא הפסוק החותם, הוא מאוד משמעותי, מיד נראה אותו בהקשר של מקודם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים, ואשבור מוטות ולחם ואולך אתכם קוממיות. מה החשיבות כאן של התזכורת שהוא השם שהוציא אותנו ממצרים והוליך אותנו קוממיות? אנחנו נמצאים פה בעתיד לבוא ובנתתי משכני בתוככם. היו הרבה דברים בהיסטוריה, אבל לפי מה שהבנו בתחילת הדברים היום, כל מגמתה של יציאת מצרים היא שבסוף תקימו משכן ואשרי שכינתי בתוככם. גם פה במשכן העתידי, במקדש העתידי, מופיע הקדוש ברוך הוא המבטיח את ונתתי משכני בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, בתור השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים. ושוב על פי הרמב"ן, כלומר אתם יוצאים מן הגלות הזאת ומגיעים אל הגאולה, ובמה הגאולה תבוא לידי ביטוי? בהיות משכני בתוככם. אז אשבור מוטות אולכם, אז תהיו בני חורים, אז הולך אתכם קוממיות. מה יש שם במקדש העתידי הזה? הספורנו במקור 8, במקור 9. והספורנו כאן עוסק שוב במקדש העתידי, כשהוא אמר לנו שהמשכן לא הגיע לדרגתו. כבוד השם היה מלא את המשכן תמיד, אבל בהעלות הענן, כשבני ישראל נוסעים, אז יש יציאה. אבל לעתיד יש משהו שהוא יותר מזה. רבי עובדיה ספורנו בויקרא: ונתתי משכני בתוככם, לא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, של פרשת תרומה, לא ונועדתי שמה לבני ישראל, של פרשת תצווה, אלא ונתתי משכני בתוככם. המשכן יהיה בתוככם. כלומר, תשרה שכינתי בתוככם בכל מקום שתהיו. מה פירוש? הפסוק הבא הוא, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. הפעם השנייה שמופיע פה הביטוי בתוככם. כתוב לנו שהשם הולך במדבר איתנו, אבל שם נאמר שהוא הולך לפנינו. כאן הוא לא הולך ולא לפנינו, אלא מתהלך בתוכנו. זו מדרגה אחרת לגמרי. והספורנו מסביר. נדמה לי שבחלקו הראשון של הספורנו נגענו פעם אגב פרשת בחוקותן. עניין המתהלך, הביטוי להתהלך בניגוד לביטוי הולך, בא לבטא את ההולך ענה וענה, לא אל מקום אחד בלבד. קודם כל מבחינת העברית. זה נכון ופשוט. כשאני רוצה לתאר שאדם הולך אל מקום מסוים, אני אומר שהוא הולך לקראת משהו. כשאני רוצה לומר שהאדם מטייל להנאתו, הוא מתהלך לו. הוא מתהלך לאיתו. האדם המתהלך סתם לעצמו בשעה שבתית שקטה כזו, אין מה לשאול אותו לאן אתה הולך. הוא הולך בשביל ללכת. הוא מתהלך. יש ערך להליכה עצמה, לא לקראת יעד מסוים. יש הליכה שאין לה ערך. אם הייתי יכול לקצר אותה, הייתי שמח. הערך הוא ליעד שלקראתו אני הולך. אם ניתן לקצר את הדרך אל היעד, מה טוב. אבל אין ברירה, הולכים. ויש הליכה שהערך שלה הוא בעצם ההליכה. ההתהלכות ענה וענה. לא אל מקום אחד בלבד. אמר אם כן, אתהלך בתוככם. דוש גדול מאוד של הספורנו עכשיו. כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן ובמקדש, כאומרו אצלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלומר, איך אשכון בתוכם? וזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם. זה הפשט הפשוט של הפסוק אומר הספורנו. ועשו לי מקדש, וכך אשכון דרך המקדש שם בתוכם. כלומר, בזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם, ובעיר זה באומרו, אשר יוועד לך שמה. ונועדתי שמה לבני ישראל. זה הפסוק שבו פתחנו. אבל לעתיד לבוא, לא זאת תהיה הרמה, אלא את הלך בתוככם. הסבר מופלא, את גלה דרך כל אחד ואחד מכם. ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם. כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור, הוא קדוש משכני עליון, שבו תשלם כוונתו. תשלם כוונתו, אנחנו לאט לאט מגיעים למה שהרמב"ן מדבר, שם תבוא הגאולה לידי כוונתה. כאומרו השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. והנה פשט בפסוקים, אלא איך אתגלה? ואל זה אבי, אל עני ונכי רוח וחרד על דברי. ודרכו בוא אתגלה, שם אתהלך. והייתי לכם לאלוהים, אהיה לאלוהים מיוחד לכם. לא יהיה לכם אלוהים ומנהיג זולתי. ובכן יהיה נצחיות מציאותכם ממני בלתי אמצעי. עצם היותכם דבוקים ממש בי, בלי שום אמצעי, את הלך בתוככם. והדבק הזה ששכינה שרויה בתוכנו ממש, יגרום לנצחיות מציאותנו, כי אנחנו נהיה מחוברים לגמרי עם הנצח הזה. וכמו שהוא לשאר הנבדלים הנצחיים, בהיותכם אז בצלמי כדמותי כמו המלאכים, הנבדלים הנצחיים, כמו, וכאן נמצא העיקר, שהייתה הכוונה בבריאת האדם ובמתן תורה. ולזה אמר בתחילת ספר שמות, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. כי אמנם במתן תורה, לולי השחיתו בעגל, הייתה הכוונה לשום אותם במעלת ימות המשיח ועולם הבא, שיעד בזאת הפרשה ובחוקותיי, בלי ספק. מה פירושם של דברים? הספורנו, ואת זה צריך להדגיש קודם כל כהקדמה ראשונה, לא בחלילה לעשות מה שיש מי שרצו לתלות בדברים מעין אלו של הספורנו, להוריד מערכו הפיזי של בית המקדש. חס וחלילה. יש בית מקדש שהוא בית שאליו אנחנו מתפללים ומצפים. אבל כאשר תופסים מהי משמעות השראת השכינה או ההידבקות בשכינה לעתיד לבוא, מבינים אחרת לגמרי את כל הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא דרך משכן ומקדש. זאת הייתה הכוונה, אומר הספורנו, בבריאת האדם ובמתן תורה. פירוש הדברים נדמה הוא כך. אלמלא האדם הראשון חטא, הרי שהוא עצמו משכן לשכינה. כל מה שיש בעולם הוא בהתהלכתי בתוככם של האדם הראשון בגן העדן. איך מתארים חז"ל ורש"י מביא את דבריהם על הפסוק והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים? אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. כאחד מכם. הנתק שיש בין האדם לאלוקיו הוא תוצר של כל מיני אמצעים, כל מיני אמצעיים, כל מיני קליפות, כל מיני אלוהים אחרים, כל מיני חציצות שמפריעות לאדם להיות מה שהוא בטבעו. כוונת האדם בבריאה, כוונת האלוה בבריאת האדם, היא היות האדם נמצא ומתהלך לרוח לכל השם אלוקים בגן. אז האדם בצורה הטבעית ביותר שלו, האדם ואשתו ערומים ולא יתבוששו. במציאות הזאת כבר עסקנו הרבה פעמים בניסיון להבין אותה בגן העדן הראשון. זהו המצב הטבעי האידיאלי הראשון של האדם. כיוון שהאדם מתרחק מטבעיותו, הוא זקוק לכל מיני דברים אמצעיים כדי להצליח מדי פעם לפרוש מהמציאות המאיבה עליו ולהתקדש, להיטהר, לחזור אל הטבע המקורי שלו, לשוב לרגע אל מעלת אבותיו, לשוב להיות משהו במקור. כאן אני חוזר לקודים שהרמב"ן לימד אותנו הערב. האבות פירושו הגרעין, היצירה. אותו הכוח שיש בכולנו, שהוא בעצם הדבר הראשוני שלנו. ככל שאנחנו מתרחקים מן המקור, מתרחקים מן הטבע, כך אנחנו הופכים להיות פחות אלוקיים, פחות מקוריים. את מה שקרה לאדם הראשון ואת ההתגלגלות שהתרחשה לו, הולך עם ישראל לתקן בגלות של מצרים. גלות מצרים היא לא רק גלות פיזית, היא גם לא רק גלות רוחנית. היא ירידה לממתת שערים של טומאה ושפלות, והיא כור היתוך שבו מתרתכים כל הסיגים. והאדם, דרך העם, צריכים לשוב ולראות מפורש שוב את השם אלוהיהם. כשמצרים ימות על שפת הים, וכל הגורמים המעיבים על העם הזה לראות את הקדוש ברוך הוא במפורש ייעלמו, אז העם הזה יוכל להצביע בידיים שלו, וגם שפחה על הים תוכל לומר, זה אלי וענבהו, אלוהי אבי וארוממנו. זה אלי וענבהו, באצבע. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. זאת לא מומחיות גדולה שלומדים באיזה סמינר חשוב. זאת היכולת לשוב להיותי המרכבה לשכינה שעליה דיבר הרמב"ן. סוד אלוה עלי אוהליהם. ואיך אפשר להגיע לזה? כי הקליפות, מצרים, מת. כל מה שהפריע לי, כל מה ששם אותי בגלות שלא מאפשרת לי לראות את אלי ולענבהו, כל זה רמה בים. כשזה מתרחש, אני פתאום רואה את הקדוש ברוך הוא. ואם נדייק בפסוק, הוא פסוק נפלא. הסדר אולי היה צריך להיות הפוך. זה אלוקי אבי, ואחר כך אלי. קודם כל מדברים על אלוקי ההיסטוריה, אבל לא. קודם כל אני חש טבעית שזה אלי. זה האל שלי. ועכשיו אני מגלה שזה בעצם השיבה למעלת אבותיי, אלוקי אבי וארום ממנו. זאת הגאולה של ושבתם איש אל אחוזתו, איש לבית אבותיו, חוזרים אל אבא, דרור בארץ, דור לדור, חוזרים אל המקור. זאת הגאולה של התחושה שאני פתאום חושף את השורש, את מקור החיים, את מקור הנביאה, שהוא בעצם מקור בלתי נדלה, מקור מים חיים בלתי נפסק. ולא עוד פעם איזה שהם מים מקריים, בורות בורות נשברים. זה אלי שעכשיו ענבהו, הוא אלוקי אבי, ואותו הרוממן. זה יתרחש בקריאת ים סוף. ואז עם ישראל מגיע למתן תורה. ועוד רגע נראה שהיה משהו קטן שעיכב אותו והוריד את רמתו, וזה יחבר אותנו לחלק השני של השיעור לעמלק. אבל עכשיו עוד נדלג על זה. עם המדרגה הזו מגיע עם ישראל למתן תורה, ושוב הוא צריך עכשיו לגלות לעולם כולו את מה שהיה ניתן לגלות, ולחזור אל המגמה הראשונה של כוונת האלוה בבריאת האדם. שוב כל השם אלוקים מתהלך בגן, שוב יוצא הקול ומשה ידבר והאלוקים יעננו בקול, שוב כל הטבע אומר את השירה של מתן תורה, ושוב השירה הזאת איננה נחלתם של בודדים, של משה ואהרון, אלא ויר כל העם, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. כשזה מתרחש, מתעלים מעבר לחושים, וחוזרים אל הטבע המקורי, רואים קולות. כל מגבלת החושים, שבה אדם רואה מראות ושומע קולות ומגביל את עצמו לכל חוש וחוש, פתאום מתרחבת לדבר אחד מקורי וגדול. אבל אז מגיע העגל, והעגל שוב מוריד. לולי השחיתו, כבר היו נמצאים במצב של השראת שכינה מוחלטת. ואז מגיע המשכן במצב של המדבר. השראת שכינה, אבל עוד לא של המציאות הגמורה כמו שצריכה להיות במשכן הגדול. ונועדתי שמה לבני ישראל. אבל בחוץ, בחוץ חול. שמה קודש. אבל המציאות העתידית היא שמאותו מקדש יתגלה שבנתתי משכני בתוככם בכל מקום שתהיו שם. כך היה צריך להיות בהר סיני, שם נאמר בכל המקום אשר אבוא אליך אזכיר את שמי וברכתיך. אבל שוב מופיעה אותה עבודה זרה שעוצרת את העסק ונותנת את המשכן כפי שראינו אותו במדבר. מה המעכב? מה גורם לזה? אחרי המדרגה הגדולה של קריאת ים סוף, ולפני המדרגה הגדולה של מתן תורה, נתקלים בני ישראל בפרשה קצרה מאוד, שאותה הם צריכים לזכור כל יום, כל ההיסטוריה, ובעיקר כשהם ייכנסו שוב לארץ לקראת הבית השלישי. עמלק מגיע בדרך. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. לעמלק הזה ישנו תפקיד שכשמעמיקים בו מבינים שאנחנו לא עסוקים פה באיזושהי תופעה היסטורית שנקראת עמלק שאותה צריך לזכור. גם זה נכון. אנחנו עסוקים פה בתופעה שהיא האנטיתזה של מקדש. ולכן המלך תפקידו לעשות שני דברים בעולם. להחריט זרעו של עמלק ולבנות את בית המחירה. ולפי הסדר הזה. מה עושה עמלק? מקור 10. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך. ויזנב בך כל המחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זאת מצוות העשה שנקיים השבת בזיכרון עמלק. מה הוא עשה? קרך בדרך. למה לא משתמשים פה בביטוי שמופיע בתורה? בתורה כתוב בפירוש ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. למה לא אשר נלחם לך בדרך? גם בהפטרה במקור 12, כששמואל חוזר ומקבל את הנבואה שממנה הולך שאול למגר עכשיו את עמלק ואת אגג, אז לא מופיע הביטוי הפשוט שעמלק נלחם, הוא לא מופיע בכלל בתזכורו. כך נפתח את ההפטרה השבת. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. מה הוא שם? מה הוא קרחה? הרי התורה תיארה בפירוש מה הוא עשה. ויבוא עמלק וילחם. והשיבו לו מלחמה. יהושע השיב מלחמה לעמלק. זה אולי מה שהוביל את רש"י לדרוש את הביטוי קרחה. והוא דורש אותו במקור 11. אשר קרחה בדרך, שלוש לשונות, שלושה פירושים. לשון מקרה. אבל מה פירוש מקרה? הרי הוא בא להילחם, זה לא במקרה. דבר שני, לשון קרי. תומעת קרי. קרי ותומעה. דבר שלישי, לשון קור. קרחה כמו קירר אותך. קור וחום. ציננך והפשירך מרתיחתך וכו'. נדמה לי שכאן מופיע כל העסק כולו. מה פירושם של הלשונות האלה של מקרה, קרי, קור? למה לא פשוט להילחם שנלחם איתך? המלך מבקש לעשות דבר אחד. עם ישראל מגיע, ועוד מעט נראה שזה המלך ההיסטורי כל הדרך. ואז נתפוס במה אנחנו בעצם אמורים להילחם. גם בעמלק האישי, בעמלק המוביל אותנו כל הזמן בין גלות לגאולה. עם ישראל מגיע לדביקות אדירה. זה אלי וענבהו אלוהי אבי וארוממי. עמלק מופיע וכל עניינו הוא לקרר. את החום הזה, את החיבור הזה, את ההתקשרות הזאת של האדם עם המקור שלו, הוא מבקש לצנן. מה זה קרי וטומאה? קרי זאת הטומאה הפשוטה ביותר, שבה אותו הנצח, אותו זרע חיה וקיימה, אותו זרע שאמור להיות מה שיוצר המשך נצחיות דור לדור, חיבור של דורות, בניין, יצירה, אותה המציאות של זרע חי וקיים מומת, הולך לאיבוד, נעלם. אותה החיות שהיא חיותו של הזרע בעולם נקראת, והוא הולך לו לאבדון. וזאת הטומאה. אתה לוקח את מה שבעצם עושה את האדם למחובר אל הנצח הגדול, למחובר אל הקדוש ברוך הוא, לשותף בבניין עולם, ומאבד אותו על העצים ועל האבנים. זה עמלק. אתה לוקח את קדושת המין, אתה לוקח את הנצחיות שבהמשך האדם, והופך אותה מדבר המשכי לדבר בטל. זאת עצמה טומאה. טומאה פירושה היעדר, מוות. דבר מת הוא אבי אבות הטומאה. להמית את יסוד החיים, זוהי טומאת הקרי. זה מה שמבקש עמלק לעשות. ובעומק, זה הפירוש של המושג לשון מקרה. לקחת את כל הסדר האלוקי, ולהפוך את הכל למקרים בודדים, שאין להם מקור ואין להם תכלית, ולא באים משום מקום ולא הולכים אל שום מקום. מקרים, מקרים. מקרים מצורפים. לשון מקרה, לשון קרי, לשון קור. רק את זה מנסה בעולם לעשות אמן. עם ישראל עומד לצאת ממצרים. עם ישראל עומד לצאת ממצרים, פירושו לא העניין ההיסטורי נטו. עם ישראל עומד להוציא את עצמו ואת העולם כולו מן הגלות שאליה הוא ירד, כדי לתקן את הגלות שהתחילה אצל האדם הראשון. האדם הראשון שגלה מטבעיותו וגורש מגן העדן והפסיק להיות מה שהוא בכוונה המקורית שלו, מתגלגל עכשיו דרך האדם הזה, דרך ישראל, למצרים. והנה הם יוצאים ממצרים בשביל מגמה אחת, להגיע להר סיני ולעבוד את האלוקים. שם תתוקן כוונת הבריאה. שם ישוב האדם וישמע את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. שם שוב יחזור העולם לטבעיותו. שם יהיה שוב נעשה ונשמע. רגע לפני מגיע עמלק. הוא מבקש לקרב. מי שהתבונן בעמלק ההיסטורי, הוא עושה את זה תמיד רגע לפני. בפעם הראשונה עמלק עשה את זה כאן, ביציאת מצרים. אחרי קריאת ים סוף, לפני מתן תורה. אלמלא היו ישראל נופלים במתן תורה ובחטא המרגלים, המהלך הוא קריאת ים סוף, מתן תורה, כניסה לארץ ומקדש השם כוננו ידיך. בפעם השנייה המלך עושה את זה בהפטרה שלנו בימי שאול. פעם ראשונה מומלך מלך בישראל. מומלך מלך בישראל, ועם ישראל יכול עכשיו להתחיל לממש את החזון הגדול. חזון שנכשל רק מפני שהמלך מצליח להפיל את שאול. המלך מצליח להפיל את שאול, והנער המלאיקי בסופו של דבר הורג את שאול ומביא אותו אל דוד, ויוקם מקדש, אבל לא כפי שרצינו שיוקם. המלאק מופיע שוב רגע לפני שמגיעים אל הסיף. כבר נכנסנו לארץ, כבר סיימנו את המלחמות של יהושע ושופטים, כבר יש מלך בישראל, מה שחסר עכשיו זה מקדש והשראת שכינה ונתתי משכני בתוככם, חזרה של העולם כולו אל הטבע, איך מסביר הרמב"ן בפרשת בחוקותי, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, לא והשבתי חיה רעה שאני אהרוג את כל הנמרים והאריות. והשבתי חיה רעה פירושו שרעת החיה תושבת. יתגלה שבאופן הטבעי גם הנמר הוא לא רע, ולכן נמר עם גדי ירבץ. רק כאן בעולם הנמר לא יכול להופיע בצורה כזו, כי כל המציאות מעוכבת. ואז אוטומטית חרב לא תעבור בארצכם, ואז התהלכתי בתוככם. שוב המלאק מופיע בצורת אגג ועוצר את הבית הראשון. איפה הוא מופיע פעם נוספת? בשבוע הבא בפורים. הוא מופיע אצל המן. מה קורה היסטורית? הצהרת כורש. מקימים מקדש. יש אישור להקמת בית. עם ישראל שב לארצו. לפעמים שוכחים את זה כשקוראים את מגילת אסתר, כי חושבים שזאת יחידה עצמאית. זה חלק משיבת ציון. עם ישראל מתחיל בעקבות הצהרת כורש לשוב לארצו, ואז מתרחשת התופעה הבאה, מקור מספר 13. ובמלכות אחשוורוש, היסטורית, הוא בנו או בן בנו של כורש, בתחילת מלכותו, התופעה כבר מתרחשת, האומות מכירות, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ירושלים. חשוב תמיד, חשוב עכשיו עוד יותר, רש"י. רש"י במקור 14 מסביר במגילת אסתר, לא כאן, אלא על הפסוק שמתאר את עשרת בני המן. רש"י מוטרד מהשאלה, מה היו עשרת בני המן האלה? מה הייתה החשיבות הרבה שלהם? ראיתי, כותב רש"י במגילת אסתר, בסדר עולם, אלו העשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. לא שמים לב לזה במגילת אסתר, אבל זאת המלחמה, המן מבקש לעצור את בניין ירושלים ואת המקדש שכורש מתחיל לבנות. זה אותו המלך שמופיע כל פעם באותה מגמה, לקרר, ליצור קרי, לעשות את הכל מקרי. כמו שכתוב בספר עזרא, ומיד נראה ברש"י מה פירוש לעשות שטנה על יהודה וירושלים, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, ומה היא השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי קורש. זאת הסיכום. לעצור את הבניין. לעצור את העלייה לירושלים. זאת לא אנטישמיות סתמית, האנטישמיות של המן. היא לא אנטישמיות שמנותקת מרקע היסטורי. היא חשובה מאוד. ובמלכות על חשבי ראש בתחילת מלכותו כתבו סתנה, על זה מפקד המן. לעצור את אותה הידבקות של שכינה. להפוך את החיבור הזה למשהו שלא יכול להיות קיים באופן נצחי. במדרש נפלא באסתר הבא, אומר המדרש על הפסוק שמרדכי שולח בו את התח, אסתר שולחת את התח אל מרדכי לשאול מה קרה, מה זה ועל מה זה, ומרדכי שולח לה, לאסתר דרך התח, ומספר את כל אשר קראו ואת פרשת המן אשר גידלו אחשוורוש ואת פרשת הכסף. אומר המדרש, ויגד לו מרדכי להתח את כל אשר קראו. איזה דברים שחזל אומרים לפעמים במילה אחת. אמר להתח, לך אמור לה, לאסתר, בן בנו של קרא. ההוא הגיע שוב. כל התפקיד של יציאת ישראל ממצרים זה לתקן בעולם את הקרי. במושגים קצת יותר פנימיים, זה כל המושג של שובבים תא, שעסקנו בפרשיות השובבים כבר פעם. לתקן את התומעה הזאת שבה אני מנותק ממקורי, מטבעי. אני נטמע מפני שאינני מצליח לחיות בתהרתי. ההקדמה להר סיני היא והתקדישתם, שלושת ימים לא תגשו איש אל אישה. ההקדמה למתן תורה הוא הכוח לשוב אל הטהרה הפנימית. הנפילה שלנו הולכת לעבור את התיקון הזה במצרים. תחילת הירידה למצרים, רק בהערת אגב, היא ירידתו של יוסף לבית פוטיפר, והניסיון הראשון, שהוא הנפילה כמעט הגדולה ביותר, הוא ניסיון הקרי שלו עם אשת פוטיפר. אם הוא היה נופל בו, שם היה מסתיים הכל. רק הוא שעמד בניסיון הזה, יש לו את הכוח להוביל את כל ישראל למצרים, להכניס אותנו אל הגלות, ולהוציא אותנו מהגלות לקראת הר סיני. שם נצטרך לתקן את הקרי הזה. חז"ל למדו, שעזרא תיקן להם תבילה לבעלי קרי, מושג הלכתי שלא ניכנס, אבל המקור של זה הוא שלושת ימים שלפני מתן תורה. שם במתן תורה נתקן את זה, ואז ישוב העולם למקוריותו, לנצחיותו, אז התומעה תהפוך להיות טהרה. אז לא יהיה עוד בעולם מקרה וקור, אלא החום הפשוט, הטבעי הזה, של אדם ואלוקיו יתגלה בעולם. יש עם, יש יצור, יש דבר אחד בעולם שתפקידו הוא לעכב את זה. הוא הנחש של גן עדן, והוא עמלק של מתן תורה, והוא אגג של שאול, והוא המן של פור. התפקיד שלנו הוא לא לזכור את המלחמה שהייתה ברפידים. אין מצווה כזאת בתורה. צריך לדעת למה נתכוון בשבת במצוות עשה של זכור. לא זכור את אשר נלחם לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אין לי ספק שמי שיקרא את כל ספרי ההיסטוריה עם ממצא כאלה, שיתארו את המלחמה שהייתה בין יהושע ועמלק בעמק ברפידים, לא יצא ידי חובת זיכרון עמלק. וכי הוא זה. כי המצווה היא לזכור שהוא לא נלחם, הוא קרחה. המצווה היא לזכור מה הוא רצה ממך. והמצווה היא לזכור את זה כשאתה נכנס לארץ בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. ועכשיו אוטוטו אתה כבר קשיר להשראת שכינה. ואתה כבר יכול אוטוטו לבנות כבר את הבית. והוא שוב ימתין לך בסיבוב. הוא שוב יחכה. עכשיו תזכור. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. למנות להם מלך ולהחריט זרעו של עמלק ולבנות להם את בית הבחירה. השפת אמת, ובוא נעמוד, כי הזמן כבר מאוחר, עוסק בפסוק אחד במגילת אסתר. פסוק שמעיינים בו קצת הוא קשה מאוד בפשט. כתוב במגילה במקור 16 בפרק ח' ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים. למה? כי נפל פחד היהודים עליהם. אז ראשית, לפני שאנחנו ממשיכים בכלל, השמחה של ניצחון עמלק היא בכלל לא עניין לאומי, אלא רבים מעמי הארץ, מהעולם, מתחברים חזרה אל העם הזה כי הם מרגישים דרכו את מה שהיה פעם בגן העדן. זה מה שקרה בקריאת ים סוף, שמעו עמים ירגזו. רבים מעמי הארץ מתייעדים. זה מה שקרה אצל דוד ושלמה במקדש. לפני שנופלים שוב בתומעה, מלכת שבא והמלכים וכל האומות, ושמו של שלמה הולך בכל הארץ. שפת אמת שואל כאן שאלה פרשנית שכולם שואלים. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, הרי לא מדובר פה על העמלקיים, על אנשי המן, אלא מהאומות סתם. למה? כי נפל פחד היהודים עליהם. שאלה שפת אמת, מה פתאום נפל פחד היהודים עליהם? הרי היהודים לא עשו בהם כלום. היהודים עשו רק באנשי העמלקיים. הם הרגו בשושן מזרע עמלק 500 איש, 300 איש. אפילו בביזה לא שלחו את ידם. למה נפל פחד היהודים עליהם? הרי הם יכולים להרגיש חופשיים. נראה את זה בשפת אמת במקור 17, והתשובה שלו היא כל השיעור כולו. ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, ולכאורה קשה, כי לא באו בני ישראל להילחם רק עם הקמים עליהם לרעה. מה פחד היה להם להתגייר על ידי זה? מה פתאום? וייתכן לפרש כי עליהם חוזר על העמלקיים. ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, על המן, על העמלקיים. כשנפל פחד היהודים עליהם, אז מצרים מת על שפת הים, אז העולם שוב יכול פתאום לראות את אלי וענווהו. כל עוד לעמלק הזה יש שליטה בעולם, אז אי אפשר לתפקד. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי פחד היהודים נפל עליהם, לא על עמי הארץ. נגמור בשפת אמת, זה פשט עצום בפרשנות, אבל עוד יותר בתפיסה הפילוסופית שלו. כת המן הרשע, שמה התפקיד שלהם? שהם המכסים או את הפנים או את הפנים. זה אותו דבר, הפנים והפנים. ולכן הם מונעים לבני עולם להתגייר ולכנוס תחת כנפי השכינה. מה שלא רואים את כנפי השכינה בעולם, כי עדיין יש עמלק בעולם. ואין שמו של השם שלם, ואין כיסאו של השם שלם, כל עוד זרעו של עמלק מסתובב, העמלקיות, הניצוצות העמלקיים האלה מסתובבים. כל עוד מי שהתפקיד שלו זה להפוך כל נצח לקרי, כל חיים לטומאת מוות, כל התחברות בין האדם לאבותיו, בין האדם לשורשו, למקרה, כל חום לקור. ולכן הם מונעים לבני עולם להתגייר ולכנוס תחת כנפי השכינה. וכיוון שנפל פחד היהודים עליהם, אז נתוספו גיירים בישראל כנ"ל. ואם זה מיושב, מה שדקדקו המפרשים, למה קיבלו גיירים מבני עמלק? אומר שפת אמת, בכלל לא קיבלו גרים מבני עמלק, קיבלו גרים מעמי הארץ. מה שקרה עכשיו הוא שקיבלו גרים, וקיבלו גרים שבאמת רוצים להתגייר, רק מה שקרה להם שהם לא יכלו לעשות את זה, זה מפני שאותה קליפה עמלקית מפריעה בעולם מכדי לעשות את זה. המהר"ל אומר על הפסוק שאותו אמרה אסתר במשתה, לפני המשתה, כשהיא באה והמלך נתן לה את השרביט, והוא אומר לה עד חצי המלכות, ואסתר מבקשת, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. והמלך והמן באים, ושם, כשמתחיל המשתה, מה שאסתר מבקשת זה שהיא לא תגיד היום כלום, אלא גם מחר היא רוצה לעשות משתה. ואת מה שהמלך מבקש שהיא תגיד, היא תגיד מחר, ומחר אעשה כדבר המלך. חז"ל דרשו שיבוא המלך והמן היום, כידוע שם השם לא מופיע במגילת אסתר. אבל המקום שהוא רמוז בו, אחד המקומות, זה הפסוק הזה. יבוא המלך והמן היום. י'קי ו'קי. שאל המהר"ל, מה הרעיון? בסדר, מצאו כאן י'קי ו'קי, נו, מצאו ראשי תיבות. אומר המהר"ל, שם השם יוכל להופיע רק כאשר נתחיל למגר את המן. בפעם הראשונה שנכניס את המן לתחילת הטיפול, גם י' ו' יופיע. יבוא המלך והמן היום, סוף סוף יכול להירמז בעולם שם השם. כל עוד המלך שולט, שם השם לא יכול להופיע במגילת אסתר. אבל כשהמן כבר בא לתחילת הטיפול במשתה הראשון, אז י' כ' ו' כ' יכול להופיע ברמיזה. ומה מבקשת שם אסתר? מחר אעשה כדבר המלך. נדמה לי שזאת נקודה אדירה שבה אני חושב צריך לעמוד בכל. אסתר מגיעה כבר אל התכלית. העם כולו מתענה. פחד נורא. הנה המלך במצב טוב ואפשר לבקש ממנו. ומה אם כשתבקשי מחר אעשה כדבר המלך, המלך יכעס ויגיד יש גבול להטל בי ובזה נגמר הסיפור? תבקשי! וכמה שונה הכל בזירה השנייה. בזירה השנייה, כשזרש רוצה להציע למן מה לעשות עם מרדכי, אז היא אומרת למן שמהר ייקח עץ ובוא אל המלך. ואמור למלך תלו עליו, ומתי המן מופיע להגיד את זה? לא מחר, בלילה. הוא בא מהר, אין זמן לחכות למחר בבוקר. העץ מוכן והוא בא בלילה, והמלך שואל מי בחצר. והלילה הוא עלה לו מחיר כבד מאוד. ואסתר, בדיוק הפוך, מחר אעשה כדבר המלך. אומר המדרש, ובו אנחנו נעצור, ומחר אעשה כדבר המלך, מה ראתה לומר מחר? אלא שכל זרעה של עמלק, צריך להבין את המדרש הזה, למודים ליפול למחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. משה מול עמלק. ההבדל בין עמלק לבינינו, הוא ההבדל בין המחר לעכשיו. בין היום לנצח. בין הקרי לטהרה. המן עובד היום, אנחנו עובדים למחר. יכול להיות שהיום זה עוד לא מתגלה. יכול להיות שבגלל זה היום עוד יש הרבה צרות. אבל מחר אעשה כדבר המלך. הידיעה הזאת היא הידיעה שאותה מלמד שמואל שעה שהוא משסף את הגג ההולך אליו מעדנות. הגג שהצליח עוד לזרוק בעולם זרע תמה שממנו עוד יצא המן בן עמדתה. ושמואל אומר לו, כאשר הוא משסף אותו את הגג, חוץ מכאשר שקלה נשים חרבך כן תשקל מנשים אמך, את המשפט הגדול, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. הבירור הזה, שאותו אנחנו אמורים לגלות בהשראת שכינה של מקדש, ואותו אמור להפריע במציאותו עמלק, אותו אנחנו מתקנים כאשר זוכרים את עמלק, כשיוצאים ממצרים, וכשמקיימים מתוך החרטת זרעו של עמלק, גם בעזרת השם, את מצוות בניין בית הבחירה במהרה בימים. ערב טוב, פורים שמח.